אנחנו מתחילים שוב את הסוגיה במועד קטן דף ח עמוד א. אני מתחיל את המשנה ועוד אמר רבי מאיר. דיברנו שבוע שעבר האם יש קשר בין שתי האמרות של רבי מאיר, האם שניהם לקולה, האם בשניהם יש את השיקול שבן אדם שמח לאחר זמן, המלקט עצמות אביו ואמו, ופה אנחנו צריכים א' להסביר מה זה ליקוט עצמות, ב' למה דווקא אביו ואמו. כשאנחנו מדברים על אביו ואמו, אז יש בזה צד לקולה ויש בזה צד לחומרה. מצד אחד, עכשיו נעשה הקדמה מהירה להלכות אבלות. אנחנו נראה בעזרת השם במשניות ובהלכה בסוף המסכת, שבאבלות יש לנו דרגות. יש את יום המיטה, יש את השלושה ימים הראשונים, יש את השבעה ימים, יש 30 ויש שנה. יש אבלות על אבי ואמו. על אבי ואמו זה אבלות שיש בה אבלות של שנה. על אבי ואמו יש קריאה שהם קריאים שאינם מתאחים. זאת אומרת, מעשה הקריאה אסור להיעזר בכלי, הקריאה צריכה להיות בידיים, והקראים חייבים להיות קראים שאינם מתאחים, שהוא לכל החיים לא מתקן מחדש את הבגד הזה, להיות כמו חדש. אז זה אבי ואמו. אבלות על אבי ואמו היא אבלות חמורה. אחר כך אנחנו עוברים לאבלות על שער הקרובים. אבלות על שער הקרובים קצת יותר קלה מאבי ואמו. אחר כך יש אבלות על אשתו, שיש בה גדרים אחרים, ואחר כך יש אבלות על קטן. כשאנחנו מדברים לאבלות על חורבן הבית, זה מקביל לאבלות על אבי ואמו. גם קריאה על חורבן הבית היא קרע שאינו מתאחה. יש אבלות על חכם, חכם שמת כולם קרוביו. יש אבלות וקריאה על אדם שמת לפניו. יש אבלות על מת מצווה, שאין לו מי שיתאבלו עליו. אז יש לנו כל מיני גדרים באבלות. אנחנו נצטרך לדון, א', הספד, אנחנו נפסוק שזה כבוד המת. בן אדם לא יכול לומר, אני מוותר להספד. אין, אתה חייב את זה, לא, זה לא כבוד שלך. הרבה פעמים הבן אדם מתכבד, כשמספרים כמה אבא שלו היה גדול, כמה סבא שלו היה גדול, אז כבוד לו. הוא אומר, אני מוותר על הכבוד, לא שאלו אותך. להלכה זה כבוד המת, חייבים אצל המת, חייבים אצל הנפטר. מה עם אבלות? אנחנו נראה שבאבלות יש דין.
זה אם, לא משנה אם זה אחרי הקבורה, לפני הקבורה. יש את זה שלמדנו שעד הקבורה המת שומע. אחרי הקבורה גם הוא מודע למה. ההספט שנותני, שהרב מדבר.
אני לא ידעתי שזה תלוי בכך אם הוא שומע או לא. אני ראיתי את זה ככבוד, לא עלה בדעתי לחלק. אבל אני לא יודע.
האם זה נחשב כבוד, מה שהמת לא יודע עליו?
אני חשבתי שכן. ככה אני הבנתי. אתה מעלה בעיניי שאלה שלא חשבתי עליה. אני בפשטות הבנתי ככה, אבל זה לא אומר שאני צודק. נצטרך באמת זו הסוגיה הבאה. לא יורר על מתו ולא יספידנו, ואנחנו נראה שפה מדובר על הספד שהוא אחרי המוות. אז באמת נצטרך לבדוק גם שזו שאלה נכונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בפנו. נראה, אנחנו ממשיכים. אז כשכתוב פה מלקט אדם עצמות אביו ואמו, אז מצד אחד לכאורה זה הדבר הכי עצוב, כמו שזה אבלות הכי כבדה. אז יש בזה צד שזה כולה, מותר לו ללקוט אפילו עצמות אביו ואמו, כל שכן שאר המתים במועד. מצד שני, מפני ששמחה היא לו, יכול להיות שגם מה שרשי אומר, מביא אותם לקברי אבות, יש בזה בחינה שיכול להיות אולי א', יש לו יותר שמחה בשבילם, וב', אולי יש לו יותר חיוב כלפיהם, שעד עכשיו הם לא היו בקבר שלהם. אולי חיוב כיבוד אביהם מחייב אותו ברגע שאתה רק יכול, תעביר אותם לקבר אחר. מה לגבי מתים אחרים? אז אני יכול להבין שהמלקט עצמות אביו ואמו, שהמשנה נקטה באביו ואמו, או לכולה, או לחומרה, או ללמד אותי כל שכן שאר המתים, או לומר לי לא, דווקא אביו ואמו, שהוא חייב להם. דיברנו שבוע שעבר על הירושלמי שמוזכר בראש ובנימוקי יוסף, שאומר שכך היה מנהג פעם, שהיו קוברים את הבן אדם קודם כל במהמורות, בבורות, שבהם הבשר היה מתקלה, אחר כך היו מעבירים אותו לקבר הקבוע, וביום שהיו מעבירים אותו לקבר הקבוע, הוא היה עצוב, ואחר כך שמח, שמחה גדולה, באותו יום עצוב, ואחר כך שמחה גדולה. אז מלקט אדם, אני לא יודע למה כתוב פה אדם, עצמות אבי ואמו, מפני, לא יודע מה פירוש המילה הזאת, דיברנו על זה שבוע שעבר, ששמחה היא לא זה גם צריך ביור, מה השמחה היא לא. אם הכוונה היא ששמחת הרגל גוברת, זה בהחלט לא נשמע, שמחה היא לא. כפי שאנחנו יודעים, הגמרא מדגישה ששמחת הרגל היא שמחת רבים. רבי יוסי אומר, וברגע שאנחנו רואים מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, הכלל שצץ לנו זה שרבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, סתם רבי יוסי, אז רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. אז שאלנו, בקריאה פשוטה של המשנה נראה שיש פה מחלוקת עקרונית, איך אני בכלל מסתכל על ליקוט עצמות? זה דבר שהוא מאוד לא מסתבר, ששניהם מסתכלים על אותה פעולה, ואחד אומר שמחה היא לא, השני אומר אבל הוא לא. זה לא מסתבר שיש מחלוקת כזו קיצונית, איך להסתכל על ליקוט עצמות, ובאמת הגמרא תשנה את ההבנה הזו. כן. הגמרא תסביר שלפי רבי מאיר שמחה הכוונה היא שמחת הרגל היא לא. באמת זה לא שמחה הקבורה אלא שמחה של הרגל גוברת. באמת, זה לא, אתה צודק, זה לא שני צדדים של אותו מטבע. פה אנחנו מסתכלים על השמחה של הרגל, פה אנחנו מסתכלים על האבלות של ליקוט עצמות. לא יעורר אדם על מיתו ולא יספידנו קודם לרגל, למד יום. וזה באמת, נדון בזה בעזרת שם בהמשך. ורמינר הוא שואל את הגמרא סתירה, כתוב במסכת שמחות, המלכה את עצמות אבי ואמו. שוב, אותה שאלה, האם זה רק אבי ואמו? לכאורה פה, אם כתוב אבי ואמו, זה רק אבי ואמו. המלכה את עצמות אבי ואמו, הרי זה מתאבל עליהם כל היום. מה אם זה עצמות אחיו אחותו בנו או ביתו? אז שם לכאורה הוא לא צריך להתאבל עליהם. כי הברייתא אמרה לי את זה דווקא באבי ואמו, באבל החמור. אז אם אני אדייק את הברייתא, אני צריך לומר שרק על אבי ואמו הוא חייב להתאבל ביום ליקוט עצמות. ככה אנחנו היינו צריכים לדייק את הברייתא. איפה יש פה סייפה? ולערב אין מתאבל עליהם? יפה, התשובה שלך מצוינת. היות ויש לי פה צד כולה, ולערב אין מתאבל עליהם, אז אני יכול לומר שבאמת, גם על שאר הקרובים הוא מתאבל באותו יום. אלא מה? הברייתא באה לומר לי את הקולה הזו, שאפילו באבי ואמו זה מסתיים בערב. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה זה שחל עליו דין אבלות. לכאורה היה צריך לחול עליו דין אנינות. הרי כשקרובו של האדם אינו קבור, אז הגדר ההלכתי שלו הוא עונן, לא אבל. אז הוא מוציא את העצמות. עכשיו, עד הקבורה, הוא עונן או לא עונן? ונחדד את השאלה. יש שני גדרים בעונן. אנחנו, כשאנחנו מדברים על עונן, אז המחשבה שלנו מיד רצה להגדרה שעונן פטור מכל המצוות. ובאמת, זו לא הגדרה של עונן. הפטור מכל המצוות הוא פטור מחמת שהוא עוסק במצווה. ובנוסף, דיברנו כבר על שתי שיטות בתוספות, ושאנחנו נוקטים כמו הירושלמי, שהפטור של עונן ממצוות הוא לא רק עוסק במצווה, אלא פטור של כבוד המת. יבוא אדם ויאמר, ברגע זה אני לא צריך לעשות כלום, אני רוצה לברך שהכל נהיה בדברו על הכוס מים, אומר הירושלמי, זה לא כבוד המת. מה אתה מברך שהכל נהיה בדברו על הכוס מים? וככה הרמה נוקט כמו התוספות, שאנחנו אומרים לבן אדם, אל תעשה מצווה אחרת עכשיו, תשתה בלי לברך, זה לא רק גדר של עוסק במצווה במעשה הפיזי, אלא יש בחינה שכבוד המת הוא העסק במצווה שלו עכשיו. עכשיו אתה עסוק בכבוד המת, אתה רוצה לשתות תשתה, לא לפני המת ולא עם ברכה. אז הגדר שעונן פטור מכל המצוות הוא פחות גדר של עונן. הוא יותר גדר של עוסק מצווה פטור מן המצווה. הגדר של עונן מבחינה הלכתית זה שעונן אסור בלאכול בתרומה, אסור בלהקריב קורבנות, כן? לא אכלתי ועוני ממנו, אסור במעשר שני. אז הגדר ההלכתי של עונן מדאורייתא, זה מופיע ביחס למעשר שני, ולגבי הכהנים, שכתוב אצל בני אהרון, כן? שהם לא יפסיקו את המלאכה, משם אנחנו מדייקים שעונן רגיל אסור במלאכה. אז יש לי גדרים של עונן שהם גדרים של עצבות. הגדר ההלכתי של עוסק מצא פטור נעצור, גדר אחר. זה נכון שבחשיבה שלנו היום, שאין לנו קודשים, אז עונן מיד נכנס לגדר, עוסק מצא פטור נעצור, אבל זה גדר אחר. זה לא בהגדרה עונן. זה נכנס להגדרה היותר מקיפה של עוסק מצווה, פטור מן המצווה. שוב, עם ההגדרות המיוחדות של עונן, שהעסק שלו הוא קצת יותר רחב מאדם רגיל. חזרה לענייננו. אז פה כתוב לי שמלקט מתאבל. לא כתוב לי שהוא עונן. וזה באמת דיון בפוסקים, האם המלקט הוא עונן? האם יש לו דין עונן? אז אנחנו נתקדם, המלקט, עצמות אביבים, או הרי זה מתאבל עליהם כל היום, אני לא יודע מה פירוש המילים הרי זה, מתאבל עליהם כל היום, ולערב אין מתאבל עליהם. ואמר רב חיסנא, אפילו צרורין לא בסדינו, מחלוקת רש"י תוספות. המפרש אומר, שאפילו צרורין לא בסדינו, למרות שהוא עצמו לא מלקט אותם, והוא לא רואה אותם, הוא מתאבל כל זמן שלא נקברו. אפילו צרורין לא בסדינו, לפי רש"י, לפי המפרש, זה הולך על הרי זה מתאבל עליהם. המלקט, הרי זה מתאבל עליהם, אפילו צורין לו בסדינו, הוא ממשיך להתאבל, כל עוד שלא נקברו. לפי תוספות, ולערב אין מתאבל, ואמר רב חיסנא, אז תוספות אומר...
בסדר, לא, כן, אני אומר, אבל בכל מקרה אתה צריך את זה למישהו, זה לא שאתה מפסיד, בכל מקרה זה יוצא ממך, זה לא קשור. רק הוא אומר לך, תשמע, לפחות כך אני יודע שאני רגוע שיש לי
גם מסע. זה עטוף בתוך שקית, בתוך סדין. העצמות לא גלויות, הן לא מונחות על הרצפה, זה סגור בתוך סדין. יש לו סדין שהכל עטוף בתוכו והוא יניח את הסדין הזה בקבר. אז הוא עכשיו, אפילו במצב כזה, אפילו צורין לו בסדינו, אינו מתאבל הערב, ככה תוספות אומר, שאפילו צורין לו בסדינו, הולך על הסיפה, זה לכולה, הגדר שאין מתאבל עליהם לערב, או אפילו צורין לו בסדינו, האבלות מסתיימת, זאת אומרת, גם אם הוא לא סיים את הקבורה, והגיע הערב, הוא לא מתאבל עד אחרי הערב. מה אנחנו מבינים לפי תוספות? שבאמת הוא מתאבל, הגדר של אבלות הוא בזמן שאנחנו היינו קוראים לו עונן. עכשיו יש פה קצת נפקמינה. עונן אסור ביין, אבל מותר ביין. האם בזמן שהעצמות בחוץ הוא מותר ביין או אסור ביין? אבל מותר, עונן אסור. האם מותר לו לשתות יין בתקופה הזו? כן? בזמן שהעצמות בחוץ. יש גדרים של עונן, יש גדרים של עבד, זה לא אותם גדרים. אז הלשון לפי תוספות הוא מתאבל, ולערב אפילו לא קבר, הוא כבר לא מתאבל. זאת אומרת, מתי חל עליו האבלות? בזמן שאנחנו היינו קוראים לו עונן. אז פה נשארת שאלה שאנחנו נצטרך לדייק בראשונים, האם חל עליו דין הנינות או לא, ושוב, אני לא נכנס לגדר עוסק מצווה פטור מן המצווה. אני אכנס לגדרים אחרים של עונן, האם הוא אסור ביין או מותר ביין? כן? האם מותר לו לאכול מעשר שני או אסור לו לאכול מעשר שני? אז חזרה לענייננו, אז רב חיסטה אומר לי, אפילו צרורין לא בסדינו, אמר אביי, אימא, מפני ששמחת הרגל עליו, כשכתוב ששמחה היא לו, אין הכוונה שאדם עכשיו שמח, בשביל זה, לא, אתה רואה פה, הוא אבל, הוא לא שמח, אלא מה, שמחת הרגל עליו, ושמחת הרגל גוברת, שמחת הרגל גוברת, אז רבי מאיר מתיר לנו, כי רבי מאיר אומר, הוא לא יהיה עצוב, שמחת הרגל תגבור. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. עכשיו, זה סוף הסוגיה, כמו מי הלכה, אנחנו היינו אומרים, כמו רבי יוסי. הגמרא הייתה עסוקה בשיטת רבי מאיר, אז בסדר, הגמרא הגדיר את שיטת רבי מאיר, לפעמים הגמרא מגדירה את שיטת בית שמאי, ולפעמים את שיטת רבי אליעזר. זה שהגמרא עסוקה בשיטה מסוימת, זה נוטה במשקל לפסוק מהשיטה הזו. אבל בפשטות, המבנה ההלכתי פה צריך להיות רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כמו רבי יוסי. אם למדתם קצת את הראשונים, אתם יודעים שמה שאני אומר עכשיו זה בכלל לא פשוט. זה בעצם מחלוקת ראשונים. אבל אני לא מבין את הראשונים האחרים. אני מסביר את הראשונים שאני מבין. אנחנו נראה עכשיו מחלוקת בין הראשונים, ובסדר, עכשיו... אתם רוצים ללכת כסדר? נדלג לטור בצוף שכן ארוך.
לא, לא הקניתי לך, אבל שדה שלי, פירות שעדיין לא באו לעולם. אלא נקנית לך...
טוב, נלך כסדר. אז, דבר ראשון, בוא נפתח את פסקי התוספות, שמודפס בדיוק בסוף הגמרא, ישר לפני הראש. שאינו פסקי התוספות פה, המלכה את עצמות אבי ואמו, עוד י' ב',
כשאני
מסכם
ב5 דקות
בסדר? לפני הראש, ישר לפני הראש, יש פסקי התוספות, שזה כנראה חיבור שהראש עצמו חיבר, סיכום שיטות התוספות, לפני שהוא חיבר את חיבורו הראש. עכשיו באות י' ב' יש לנו, המלקט עצמות אבי ואמו, בו ביום אוכל בשר ושותה יין. אנחנו מביאים מפסקי התוספות שהוא רואה שזה רק גדרי אבלות ולא גדרי ענינות. הוא אמר לנו שני מילים, משפט אחד, אבל במשפט הזה בעצם תמון הרבה. הפסקי התוספות בעצם אמר לי, לא חל עליו דיני ענינות. עכשיו נעבור מהר לריף. כן.
שהבנתי הפוך קודם.
מקשיב?
עונן...
עונן אסור, אבל מותר.
אבל מותר בבשר יין.
כן. בסדר, עוברים לריף. כן, יש לו תריף.
יש גדר, יש לו מעקה, באופן אוטומטי, אוקיי? הגג נשאר שלי.
הגג לא נשאר
לו. לא נשאר לו, לא נשאר לו. זה שייך לי. אוקיי?
אז אם באופן... עמוד ג' עמוד א' בריף, על מועד קטן. דף ג' עמוד א'.
יש לה כשבר בא לציין כזה דבר, אחרי זה ברור.
יפה. אז בראש העמוד... רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים במועד בתחילה להקל ולא להחמיר, חכמים ולא להקל ולא להחמיר. ועוד אמר רבי מאיר, מלכה את אדם, עצמות אבי ואמו מפני שהיא שמחה לו. וואו, זה לשון קצת יותר קשה. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא ולא יורר על מיתו, ולא הספידנו כל לרגל המדיום. הוו הזו לא קיימת בגמרא שלנו, אז זה עוד נקודה מעניינת.
אמרנו שזה שמחה של החי, אז שמחה או לא.
אני מסכים, אני מסכים. זה מה שאני אומר, הלשון של הריף במשנה, אז התירוץ של הגמרא עוד יותר דחוק בלשון המשנה. נכון, מסכים.
שאפשר להגיד שהחג מברך, כאילו, אז כאילו השמחה הוא לא, כאילו, חייב להיות שמח בחג.
אבל הוא מתיר.
סוג של תדיר ולא תדיר, משהו
כזה. אבל רבי מאיר אומר מלקט, הוא מתיר, זה הטעם להתיר ללקט עצמות. כן, אז באמת, אז הגמרא מתרצת. נקרא שורה ראשונה בריף, וקיימלנד, רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. הריף אומר לנו את ההגדרה הפשוטה, רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. אומר נימוקי יוסף, המלקט עצמות אביו. אני מעדיף נראה את זה בראש, כי כמעט כל דבר שמופיע בנימוקי יוסף מופיע בראש, רק שבראש מופיע עוד יותר. אז בואו נעבור לראש. עכשיו בראש יש לנו את הראש ואת קיצור פסקי הראש. נראה את הראש. הראש מתחיל באות יוד. אות יוד בראש, ועוד אמר רבי מאיר, מלקט אדם עצמו תביא ועמו מנה שמחה, היא לא רבי יוסי מראה ולו לא, ולא יורה על מטוב להספן, כל מרגל המדיום וקיים לנד רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. אז שלב א', הראש ציטט לנו ריף. אנחנו ממשיכים בראש איפה שכתוב גמרא, תניא. הוא מצטט לנו מאבל רבתי. אנחנו בפשטות נוקטים שאבל רבתי זה חיבור תנאי. יש שח שדן אם זה באמת חיבור של תנאים או לקט של המוראים, אבל אנחנו נעבוד מתוך הנקודת הנחה שזה חיבור של תנאים, כפי שכותב הבן של הגרא בספר שלו רב פועלים. וכך הקושי פה הוא שתוספות קורא לזה ספרים חיצוניים. שאלה היא למה תוספות נתן את השם הזה לאבל רבתי. אבל אנחנו שוב הנקודה המוצא שלנו זה שזה חיבור של תנאים. תניא,
אז המילים שהרב אמר הם לא ברש.
לא, אני מסביר. תניא, המלקט עצמות אביו ואמו, הרי זה מתאבל עליהם כל היום כולו, ולערב אין מתאבל עליהם, אמר רב חיסדא, אפילו צורין לו בסדינו, ולאו דווקא אביו ואמו, אלא על כל הקרבים נמי מתאבל, ביום ליקוט עצמותיהם, בכל דברים הנוהגים באבל, אומר הראש, בכפיית המיטה, נראה שאחד מהדינים של אבל, זה שהוא הופך את המיטה שלו, ועטיפת הראש, שהוא לובש כובע, הוא לובש את המגבט, הוא מוריד את זה קרוב לעיניים, נעילת הסנדל, הוא מוריד את הנעליים שלו, תשמיש המיטה ולסור בו, וחיצה ושיחה ולסור בו. תתניה באבל רבתי, כל שקורין עליו במיטתו, קורין עליו בשעת ליקוט עצמות. קריאה היא דין באבל? קריאה היא לפני הבילות. בסדר? נצטרך להגדיר את זה. וכל מי שאינו מאחה בשעת מיטתו, אינו מאחה בשעת ליקוט עצמות. קראים שאינם מתאחים, כמו שאמרנו על אב ואם, אז גם עושים בשעת ליקוט עצמות שלהם. ירושלמי. בראשונה היו קוברין אותו במאמורות. אני מוקה יוסף אומר שמאמורות זה בורות עמוקים, ששם כנראה היו הרבה תולעים. נתעכל הבשר, מלקטין העצמות, לא יודע מה זה לשון רבים, וקוברין אותן בארונות. אני גם לא יודע מה פירוש המילה בראשונה. מה הכוונה? מתי זה בראשונה? אותו היום ש... אוקיי, אז מה זה היו? היה צריך להיות כתוב, בראשונה קוברין, מה זה היו קוברין? הלשון בסוף וקוברין אותו בארונות. טוב, לא יודע. אותו היום היה מתאבל ולמחר היה משמח שניצלו אבותיו מן הדין. אז שוב בירושלמי אנחנו רואים גדר של בן. נכון, הראש אמר לנו שזה גם שער הקרובים, כן? אבל ראינו את זה בראש, איפה ראינו את זה? בנימוקי יוסף זה כתוב, עוד לא ראינו את זה בראש, נכון?
מה זה
הפשט שניצלו
אותו מן הדין?
חלק, כמו שאמרת, בכתובה.
אני הבנתי שזה קשור לגמרא בברכות.
מה עץ לימונים?
התהילים גם...
מפלאפל.
אותו כאילו פה, למטה כאילו זה קשור בממורות של...
כן, אז מה שהוא מביא מתהילים זה כתוב בנימוקי יוסף, זה היום שלא הבאתי את הקובן נתנאל. מה שהוא כותב זה בעצם מהנימוקי יוסף. כן.
אז מה הגמרא בברכות אומר?
שכל קשה, זה שבוע שבוע דבר, שקשה רימה לבשר המת כמחת בבשר החי. אז נהבנתי שזה הכוונה של דינים.
חשבתי הפוך מהמדרשים שלא נרכבו הבשר של הצדיקים.
כן.
אז עצם זה שהם כן נרכבו, זה סימן שהוא לא ניצל מן הדין.
הכוונה היא ניצל מן הדין, הכוונה היא נגמר הדין. נגמר אותו עונש של הדין. תניא באבל רבתי. ליקוט עצמות אינו אלא יום אחד. לפיכך, אין מלקטין אותן עם חשיכה. אז רבנו תם בכל השעס מדייק מה זה עם חשיכה וסמוך לחשיכה. זה אחד היסודות של רבנו תם, שבה חשיכה, עם חשיכה, הלשונות האלה מובילות את רבנו תם להגדרה שיש שני גדרים בחשיכה ובלילה ובצאת הכוכבים. יש את תחילת הלילה, יש את הצאת הכוכבים, אז צריך להגדיר מה זה עם חשיכה. רבי שמעון אומר, היה עומד ומלקטן באותו היום וחשכה, מותר ביום של אחריו, היום הבא כבר לא חלה ואבלות, ואין עומדין עליהן בשורה, למרות שכשבן אדם נקבר יש שורה, לא בליקוט עצמות, ואין אומר עליהן ברכת אבלים, אבל אומר תנחומין לעצמו. בום, מה אומר תנחומין לעצמו? המקום ינחם את עצמי, מה אומר?
למה רב פאפה נתן את הפירוש הזה?
ואין מברין עליו בחבר עיר, אבל מברך עליהן בתוך ביתו. ירושלמי, צני, אין שמועה לליקוט עצמות. כללית יש גדר של שמועה קרובה שמועה רחוקה. בן אדם ששמע שמת לא מת תוך 30 יום, מתאבל עליו. לאחר 30 יום זה נקרא שמועה רחוקה, הוא רק מתאבל באותו יום ולא מעבר לזה. אז אין דין שמועה, אם הוא שומע שליקטו עצמות קרוביו, אין דין שמועה. אם ראיתם את המחבר, אז בסימן תו ג' בסוף, הפתחי תשובה האחרון, מביא לנו חתם סופר שעשו תקנה בעיר, שהיו צריכים להזיז את כל בית הקברות, כי ראו שהמים ישטפו את כל העצמות מהבית הקברות, אז כדי להציל את העצמות, אמור נזיז את כל בית הקברות. אז החתם סופר אומר להם, תעשו תקנה, שהחבר'ה קדישה, כל פעם שהם רואים שהם צריכים ללקט את עצמות של אנשים מסוימים, הם לא יהיו בין המתנדבים של אותו יום. כדי שאף אדם לא ידע מתי עשו ליקוט עצמות לקרובי משפחה שלו, למה אומר חתם סופר? אין מצווה להתבטל. ואם הם ידעו שעשו לקרובים שלהם ליקוט עצמות באותו יום, הם יצטרכו לשבת, להיות אבילים באותו יום. מה אתה צריך לבטל אותם? תעביר את העצמות ותדאג לכך שהם לא ידעו כל, שהמתנדבים תמיד יהיו מתנדבים שזה לא הקרובי משפחה שלהם. הוא אומר, יש תשובה על אותה עיר שעשו ליקוט עצמות ושם לא עשו את התקנה של... ואז הוא אומר יותר מזה. ומישהו יפוך ויאמר לפלוני, אני הייתי שם היום, היום הזיזו את העצמות של הקרוב משפחה שלך, אז הוא לא צריך להאמין לו. כי אותו אדם, אחרי שיש תקנת קהל, הוא רשע, הוא עבר על תקנת קהל, ומילא אין לו נאמנות, אז אתה לא צריך להאמין לו.
זה סותר את
המה... עוד רגע, נראה, עוד רגע. והוא אומר, שמעתם על עיר שעשו ליקוט עצמות ולא עשו את התקנה שאני אמרתי, זה כי זו הייתה עיר קטנה, ושם, כשהזיזו את בית הקברות, זה היה את כל בית הקברות ביום אחד, אז כולם היו צריכים לשבת להיות אבלים, כי כולם ידעו. עכשיו, בוא נראה את המשך. יש דיון בפוסקים. האם מותר להסתיר מבן אדם שקרוב משפחה שלא נפטר? היה לנו מנקה בישיבה, שאח שלא נפטר, ולא גילו לו. אני חושב שכשהרב משה פיינשטיין נפטר, לא גילו לאשתו, או הפוך, אני לא זוכר. היו בין הגדולים שכשהבן זוג נפטר, אני לא זוכר אם זה היה רב מוישה, אני חושב שזה היה רב מוישה, שאחד נפטר ולא גילו לשני שהוא נפטר. אמרו, מדי זקן, הוא לא יעמוד בזה. אז מה עם שיבה? אז יש שני גישות בין הפוסקים. יש גישה שאומרת, כמו שהחתם סופר אמר, מה העניין שבן אדם מתבטל? הוא לא יודע, הוא לא חייב. אין מצווה להודיע לו. אז הוא לא יודע, אז הוא לא יישב שיבה, בסדר. אז בסדר, מי אמר שצריך להודיע לו? זה גישה אחת, וזה בעצם נובע קצת מהסוגיה בפסחים לגבי מוציא דיבה הוא כסיל, שגמרא אומרת שמי שמפרסם שמישהו מת הוא כסיל, וזה נפסק בשולחן ערוך. יש גישה אחרת שאומרת, חכם עובדיה מביא גם את זה, שכל אדם שיושב שבעה חוזר בתשובה, ואם היינו יכולים להביא יותר אנשים לשבת באבלות, במרכאות, זה דבר טוב, כי זה מכריח את האדם לעצור את החיים, לעשות חושבים ולחזור בתשובה. ויש הרבה אנשים שזה יכול להיות אחד מהאירועים הכי משמעותיים בחיים שלהם. וגם תהליך חזרה בתשובה משמעותי. אז זה כבר שיקול לגמרי אחר. רואים שהחתם סופר בא בגישה, תעזוב, מה צריך לבטל אנשים? רק אומר, זה, עכשיו אנחנו נראה, פה יש עוד שאלה, יש מצוות אבלות לכאורה. דוחיית את רבנן, מה אתה יכול למנוע מבן אדם לקיים מצווה? לא בעיה שלי אם הוא מקיים או לא. זה לא בעיה שלי? אז אנחנו עכשיו נראה את המשך הסוגיה. אומר הראש, לפיכך אין מלקטין אותן עם חשיכה, רבי שמעון אומר, היה עומד ומלקטן באותו יום חשיכה, מותר ביום של אחריו, ואין עומדין עליהם בשורה, אמרנו, ירושלמי, תני, אין שמועה לליקוט עצמות. אמר רבי חגי, והוא ששמע למחר, אבל אם שמע בו ביום, יש שמועה לליקוט עצמות, הוא מתאבל עד הערב, אף על פי שלא היה שם בשעת ליקוט עצמות. תניה, ליקוט עצמות, אין אומרים עליהם קיני ונהי, לא עושים עליהם בכי. אין אומר עליו, לא ברכת אבלים, לא תנחומי אבלים. אבל אומרים עליהם הדברים. ומהן הדברים? רבנן אומרים, קילוסין, נקודה, סוף ציטוט, פירוש. מה זה קילוסין? מקלסין המת ומספרים בשבחי. מי שם? מי מקשיב? לוקחים את העצמות, אומרים, וואי, הוא היה יהודי טוב, וואי, הוא היה עושה חסד, וואי, מתחילים לדבר, עושים קילוסין. מי שם? לא ברור לי. ויש מפרשים קילוסין לקדוש ברוך הוא, שהוא ממית ומחיה. דין אחר. קילוסין לקדוש ברוך הוא. המחבר פוסק את שתי השיטות. להלכה נפסק בשולחן ערוך שני השיטות. גם זה וגם זה.
אני לא מבין,
הלאה. טניה, אין מפרקין את העצמות ואין מפסקין הגידין וכולו. אוקיי, אלא אם כן יתפרקו עצמות מעצמן ונסקו הגידין מעצמן. כל העצמות אדם מלקט חוץ מעצמות אביו אמו. דברי רבי עקיבא, פירוש, לא ילקטן בידיו, אלא אחרים מלקטין לו. רבי יוחנן בן נורי אומר, ליקוט עצמות אינו אלא משיכלי הבשר. קלה הבשר, אין הצורה ניכרת בעצמות. אז בגלל זה אפשר. מלקט אדם עצמות שני מתים כאחד, ונותן אלו בראש הפרסקסל מכאן, ואלו בראש הפרסקסל מכאן. עכשיו, זו סוגיה שנוגעת לנו, כי מתוך הסוגיה הזו נולדת עוד סוגיה. היום יש חוסר מקום בהר המנוחות. הרבה אנשים רוצים לקבר שם. הר הזיתים. הרבה אנשים רוצים. אין מקום. מה עושים? עושים קבר על גבי קבר. מותר או אסור? זו הסוגיה הזו. הסוגיה הזו שאנחנו לומדים עכשיו, איך קוברים את העצמות אחר כך? האם יש לי בעיה שהעצמות יתערבבו אחר כך? זה הסוגיה הזו. זאת אומרת, הסוגיה הזו היום, אשר חיים, אתה הכרת? אשר חיים וילקר, הוא קבור בקבר שיש שלושה קברים, אחד לגבי השני, בקיר. אתה רואה...
פנטהאוס.
מגירות. מגירות. כן. כן. עכשיו אנחנו נראה שאין בזה בעיה.
יש שם אדמה.
כן? יש אדמה בין לבין, אנחנו נראה.
במגירות האלה זה נקרא מוזוליום, זה אותו דבר?
אני לא יודע מה זה מוזוליום.
חשבתי שזה המגירות.
יכול להיות.
כאילו זה בפנים, והכל יפה בפנים, וכל אחד יש לו... אז חשבנו שמי שעושה את זה, היה לפורם איתו משהו, חשבינו, כשהייתי ילד.
אז
רקי, בסף רקי המאמן קבור ככה באחד מהמגירות.
חזרה לענייננו,
אני פה בנקודות היסטוריות חשובות.
חזרה לענייננו, אז אנחנו נראה עכשיו שיש דרך לעשות את זה, אבל לחזל היה פשוט שעושים את זה. זאת אומרת שקוברים מתים סמוך, ו... בוא נראה. מלקט אדם עצמות שני מתים כאחד ונותן אלו בראש הפרקסל מכאן. זאת אומרת כשיש לו את השק, יש לו שק גדול כזה, אז בצד אחד יש את העצמות של ראובן, ובצד השני של השק יש את שמעון. אז הוא סוחב את השק, בצד הזה עצמות אלו, בצד הזה עצמות אלו.
לא צריך להיות משתנה משפחה.
לא משנה, כל שני מתים, כל עוד שלכל אחד יש את המקום שלו, בסק. דברי רבי יוחנן בן נורי, רבי עקיבא אומר, סוף הפרקסל מתעכל, וסוף עצמות להתערב, אבל מלקטין נותנן בארזים. פירוש סוף הפרקסל להתעכל, נמצאו עצמות שני מתים מתערבים, אלא מלקטן נותן לכל אחד לעצמו בארון של ארזים. ומה יהיה עם הארון של הרזים? זאת אומרת, אם רבי עקיבא הבין שהפרקסל מונח בקבר עצמות מימין ועצמות משמאל, אז מה הבעיה? איך הם יתערבבו? גם כשהפרקסל יתרכב. אלא מה? רבי עקיבא הבין שזה אחד על גבי השני. ורבי עקיבא אומר, זה לא טוב. תעשה הרזים. אז מה? הרזים כמו הפרקסל. זאת אומרת, ארון על גבי ארון. כן, אני אומר, מה יוצא מהסוגיה פה? אני לא יודע מה אני אומר. אני אומר, מה יוצא מהסוגיה? איך סוף הפרקסל יתרכב ויתערבבו זה בזה? כנראה, כי אני לוקח שני שקיות ושם אחת לגבי השני. אומר, לא טוב, שים ארזים אחת לגבי השני. אז זה לא יתרכב. הוא היה יכול לומר לי, שים אחד מימין ושים אחד משמאל, הוא לא אמר את זה. אומר רבי עקיבא, המשך הסוגיה. אנחנו נראה שיש בזה הגדרות, מה צריך להפריד, כמה צריך להפריד וכולו. אבל זה, הנה, אנחנו רואים את הסוגיה. זה לא כיף, כל אחד רוצה לחשוב שיש לו קבר לעצמו, אני לבד, אני בנחת, אני עם אשתי, כן? בסדר.
כל החבר, לא דו, לא דו משפחתי.
מה?
לא דו משפחתי.
לא, דו משפחתי.
סתם,
אתם
רצים
פה, דו משפחתי. הבנתי. כן, כן. ככה זה, אבל אתה רואה פה. חזרה לענייננו. אז רבי עקיבא אומר, כל אחד לעצמו בארון של הרזים. אמר רבי אלעזר בר צדוק, כך אמר לי אבא בשעת מיטתו, בתחילה קוברני בבקעה ולבסוף לקט עצמות ותנם בארזים, ואל תדקתם אתה בידך שלא יהיו בזויים בעיניך. כן, זה מאוד זעזע אותי, ניסיתי לחשוב איך אני מבין את זה, שבן אדם לוקח את העצמות של אבא שלו, זה נהיה בזוי בעיניו כנראה. וכך עשיתי לו, נכנס יוחנן ליקט ופירס עליהם את האפרסקל, ונכנסתי וקראתי עליהם ופירסתי את הסדין, ונתתי עליהם חפורים יבשים, כוונה היא קצת אפר, וכשם שעשה לאבא, כך עשיתי לו. אומר אבא שלי, כך עשה לסבא, כך אני עשיתי לאבא שלי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור לטור בית יוסף. בסדר? ראינו בגדול. אבל הוא המצטט, אני לא חשבתי ככה. בגרסה של הראש זה לא נראה לי ככה. עכשיו השאלה היא, למה הסיפור הזה מופיע פה? אז האמת היא שהייתי מאוד רוצה לראות רמב״ם, אני אשאיר לכם רמב״ם. הזמן נושק. נעבור לטור. צריך לדעת שהטור, בכל, לא יודע אם כל, אבל בהרבה מאוד סוגיות, בוחר ראשון שהוא מצטט. כן? אז הרבה פעמים צריך למצוא איזה ראשון הוא מצטט. כי לאורך כל הלכות מסוימות, אתה רואה שהוא הלך עם ראשון מסוים. לפעמים בסימן מסוים. אבל זה עוזר לדעת את מי הוא מצטט. אז אתה, הוא לפעמים משנה מילה אחת, ואז אתה פתאום קולט, הוא אמר לי חידוש גדול, יש סיבה שהוא שינה את המילה הזו. הרבה פעמים הוא הולך לפי סדר הטור. אז אנחנו בשולחן ערוך, סימן האחרון ביורה דעה, סוף הלכות אבלות, סימן תף ג' תניה, אנחנו בברייתא של אבל רבתי, אתם הייתם אמורים לראות את אבל רבתי בעצמכם ואת הירושלמי. אני מתקדם. המלקט עצמות אביו הוא שינה לשון לאמו, הרי זה מתאבל עליהם כל יום כולו. שאלנו מה קרה עם הנינות ולערב אין מתאבל עליהם אפילו צורין לא בסדינו. פה זה מאוד מאוד בולט, שהטור נראה שהוא לומד כמו תוספות, שאפילו צורין לו בסדינו, הוא לא מתאבל לערב. גם אם העצמות עדיין מחוץ לקבר, הוא לא מתאבל בערב. מה יוצא לנו פה? כמו שראינו בפסקי התוספות, שחל עליו דין אבילות, לא דין הנינות, ברגע שהוא הוציא את העצמות. כתב הרמב״ם, ופה מיד כולם מרים, שזה לא הרמב״ם, זה המהר"ם מרוטנברג. זה באמת לא ברמב״ם, זה במהר"ם מרוטנברג. מהר"ם מרוטנברג היה תלמידו של הראש. הראש למד אצל המהר"ם מרוטנברג ואצל רבי יחיל מפריז. הבעל התוספות רבי יחיל מפריז. כתב הרם, כל זמן... מה כתוב אצלך דרך אגב?
איזה מילה.
כתב הרמב״ם כתוב? כן. גם כן? אוקיי. כל זמן שלא נקברו, חל עליו כל דין ענינות.
אבל כתוב למטה, הרם מ... רוטנבורג, עם קוף
כן. אוקיי.
אין צריך למה, וכן מוכח בדברי בית יוסף.
אוקיי. כן, ככה יצא בית יוסף. כל זמן שלא נקבר, חל עליו, כל דין, הנינות. בום! אז אמרה מרוטנברג, שם אותן בדין הנינות, לעשר בשתיית יין, ואכילת בשר, ואחר שנקבר, חל עליו, כל דין אבלות עד הערב. ואדוני אבי הראש זל כתב שאין עליו דין הנינות כלל, אלא מיד חל עליו דין אבלות, אפילו קודם שכברו. כן, אנחנו אמרנו שפשט הסוגיה נראה כמו הראש, לא ראינו שום זכר להנינות. וראינו שפסקי התוספות, אם זה החיבור של הראש, אז זה לא מפליא, מדייק ככה. היה עומד ומלקט וחשכה לו מותר ביום של אחריו. לפי כך אין מלקטין אותן סמוך לחשיכה. אז לפי כך הזה כולם יסבירו שהכוונה היא כדי שיהיה לו הזדמנות להתאבל עליהם. זאת אומרת, אנחנו לא עושים ליקוט סמוך לחשיכה, כי אנחנו רוצים שישאר לו זמן להתאבל. למה? אז לא יתאבל, מה אכפת לי? הרי כתוב שאם זה נמשך לו לתוך הלילה, אז הוא גומר את הליקוט והקבורה, ומתקדם עם החיים למחרת. יש דבר שלא ברור לי בדיני אבילות, אנחנו יודעים שברוב התורה הלילה, היום הולך אחרי הלילה, נכון? שבת מתחילה בלילה, ואז יש לי את יום שבת. כן? ברוב היהדות אנחנו אומרים שיש לילה ויום, וערב ובוקר. זה המבנה של היום שלנו, נכון? כל יום מתחיל בלילה שלפני. היום הולך אחרי הלילה, כן? יש לי לילה, יש לי יום. כן? בקודשים זה לא ככה. קודשים שמותר לי לאכול יום, מותר לי הלילה שאחריו. ויש הרבה מקומות, לאורך מסכת ברכות, שמשמע בתוספות, שגם בתפילה זה לא ככה. אז בקודשים ותפילה, אני הולך מיום ללילה. ולגבי אבילות, יש לי אינדיקטורים לשני הכיוונים.
בתפילה זה לגבי
השלמה? לא רק השלמה. כי השלמה זה יכול להיות יום אחר. הכל. כל המבנה של תפילה, אנחנו רואים שהוא... תוספות על העמוד הראשון אומר לך בדף בית עמוד א', שהייתי חושב שהגמרא הייתה צריכה לחדש לי שבקריאת שמה זה לא ככה, זה וייר וייבוקר, כי הייתי חושב שאולי בתפילה זה הולך בכיוון ההפוך. אבל באבילות יש לי משמעויות לשני הכיוונים. יש עוד דוגמה לזה. תפילת הדרך, אמרת בשעה 3 אחר צהריים, עכשיו זה לילה, אתה צריך לומר שוב? מתי תצטרך לומר שוב? בלילה, ביום של אחריו. אנחנו מברכים בבוקר ברכת התורה. מגיע הלילה, אתה לא צריך לברך מחדש. נכון? כל ברכות השחר שלך, אתה לא מברך שוב בלילה. אתה מברך למחרת. אתה אומר, כן, השינה היא ההפסק. אוקיי, זה רק המבנה הזה? זאת אומרת, אם אתה ישן ביום, אז השינה היא לא ההפסק. ישנת 8 שעות ביום, אתה עדיין לא תברך ברכות השחר שוב. נכון? ואתה גם לא תברך בלילה שוב. למרות שזה יום חדש, אני אתן לך דוגמאות לרעיון בתפילה, שזה לא כל כך ברור לי לפחות, שבתפילה אני לא הולך באותו מבנה של קודשים. אז חזרה לענייננו, באבילות יש לי גם כן קצת בלבול. זאת אומרת, יש לי משמעויות בסוגיות לכאן ולכאן. בן אדם מקצת היום ככולו. אז בן אדם קם בבוקר, מתפלל שחרית, יושב 5 דקות, ואז קם. רגע, אבל היה לו את הלילה מקצת היום ככולו. למה אני צריך את היום? Okay? יש לזה עוד כל מיני דוגמאות לרעיון הזה, שיש משמעות שזה לא הולך ככה. מאידך גיסא, אתה אומר מקצת היום ככולו על היום הראשון של אבילות, בתנאי שזה לפני השקיעה. אומרים להם אחרי הקבורה תורידו נעליים, שמיד יהיה לכם מקצת היום ככולו, יום ראשון של אבילות. משמע כן? אז שוב, אני אומר, המבנה, יש לי משמעויות לכאן ולכאן, ואולי מתוך הלימוד יחד נמצא סדר. הדברים לא ברורים לי. חזרה לענייננו. אז פה כתוב שיש עניין, כן, שיתאבל. לפי כן מלקטין את הסמוך לחשיכה. ולאו דווקא עצמות אביו, אלא על כל הקרובים נמי מתאבל ביום ליקוט עצמותיהן. אז זה מה ששאלנו, האם צריך לדייק דווקא אביבים, או בכל הדברים הנוגעים באבל, בקריאה ובכל דיני אבלות, תניא, כל שקוראים לה בשעת מיטתו, קוראים לה בשעת ליקוט עצמות. אז מפה הטור רוצה לדייק, שזה לא רק קריאה, אלא זה כל דיני אבל. טוב, ההמשך זה די ציטוט של הראש, נעבור לעוד ד', כתב הרמב"ן ז"ל, מותר ללוקטן במועד. אז הרמב"ן פוסק לנו כמו רבי מאיר, כמו תנא קמא, מותר ללוקטן במועד, ואינו מתאבל עליהן כלל, מפני ששמחת הרגל עליו. הרמב"ן הולך נגד הכלל רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, הרמב"ן פוסק לנו כמו רבי מאיר. הרמב"ם ז"ל כתב, אין מלקטין עצמות אביו במועד, ואין צריך לומר עצמות שער קרוביו. אז אין צריך לומר. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, החידוש הגדול היה שאפילו אביו ואמו לא ללקט. זאת אומרת, המבנה של רבי מאיר, שיש לי, יש לאדם איזשהו שמחה שהוא סוף סוף קובר את אביו ואמו, לפי הרמב״ם המבנה הזה נשאר. אנחנו שאלנו, האם אביו ואמו זה יותר לכולה או יותר לחומרה? זה יותר סיבה לאסור במועד או להתיר במועד? בגלל חיוב כיבוד אביהם, בגלל שהוא שמח שהם סוף סוף מגיעים למנוחה, האם זה סיבה להתיר, או בגלל שזה יותר עצוב לו, זה יותר סיבה לאסור, אמרנו מרבי מאיר משמע שזה יותר סיבה להתיר, כי שמחה היא לו, וככה יוצא ברמב"ם, האם צריך לומר על זה, משמע ככה, אוקיי, אז זה לפחות הופך לנו קצת את הסוגיה, לפחות בהסתכלות. טוב, כל ההמשך פה זה כמעט מילה במילה ראש, ובאמת מאוד מעניין, אבל אנחנו נעבור לבית יוסף. בית יוסף קודם כל מביא לנו את המחלוקת רש"י תוספות, על צורין בסנינו שדיברנו עליו. הנימוקי יוסף אומר שלא חל עליו כל דיני אבלות כשהוא עושה ליקוט עצמות, הכוונה היא רק שהוא עצוב, והנימוקי יוסף אומר שחל עליו דיני ענינות, כמו המהר"ם, כן? שהכוונה פה היא העצבות. זה הנימוקי יוסף הולך פה בנקודה הזו כמו המהר"ם, נגד הריף והראש והרמב״ם. והפשט שאנחנו הבנו בסוגיה שחל עליו דיני אבלות, יש לנו נימוקי יוסף ומהר"ם שאומרים שחל עליו דיני ענינות בזמן ניקוט עצמות. טוב, עכשיו אתם צריכים לומר לי מה קורה שבוע הבא.